יום שלישי, פרשס טוילדס, ראש חודש קיטלב, חודש טוב ומבורך, ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים של הרב הגאון רבי גדליה אוניגסברג, הקודש פנימו. ביום רביעי בבוקר, שבוע שעבר, אמר מורן אגרח קניבסקי למקורבו, הרב אפשטיין, נו, 12:30, עוד מעט מלכה. אני שאל אותו, הרב רוצה משהו? אז אמר לו, אני רוצה רק מה שהשם רוצה. רק מה שהשם רוצה, אני רוצה. יום שישי בבוקר, רב חיים למד בחדר הרבה זמן, התעייף לפני מנחה, נמנם על הכיסא. אז הוא שאל אותו, אבא רוצה להישאר על הכיסא או הולכת למיטה? אז הוא אמר לי, מה שהשם ירצה זה מה שיהיה בסוף. הוא אומר, שם לב שלאחרונה רב חיים ככה חוזר ומדגיש את העניין הזה של מה שהשם ירצה. נור, ספר את זה בבית, בשולחן שבת, הוא אמר, יש פה מסר עצום. כל ימי חייו עומד לפני מורן אגרח קנינסקי דבר אחד, אין לו רצון עצמי, כל מה שהוא עושה זה רק דבר שהוא משוכנע שזה רשון רצון השם. אדם בא ואומר, אני רוצה ככה, בא לי ככה, כל אחד הרצונות האישיים שלו, לעבירות חיילה. מורן שליטה לא קיים רצון שלו שלא קשור לרצון השם. אפילו השאלה הפשוטה לכאורה, האם לנמנם כמה דקות, על הכיסא או על המיטה, הכל נעשו ברצון השם. הרבנית עליה שלום תמיד הייתה מספרת, כל פעם בסיום הארוחה, ואז שאל אותה, מה מברכים ברוכה אחרונה? מה, הוא לא ידע מה הוא אכל, ולפי זה מה הברוכה? ברור שידע. כשהוא סיים לאכול, אחרי רגע, כבר לא שם לב מה הוא אכל. אכל כדי השיעור של היכולת והכוח לעבוד השם, ומיד כשהוא סיים, כבר לא מונח באוכל. פעם סיפר לי, רב חיים אומר, שהדוד שלו, החזון איש, אמא שלו הייתה מכינה לו את האוכל. פעם אמר החזני של אמא שלו, אני אף פעם לא יודע אם אני לפני האוכל או אחרי האוכל. את מגישה לי את האוכל, אני יודע שאני לפני האוכל. ספר שלפני מעל 20 שנה, כשרב חיים חזר מצפחה משפחתית, אז הוא שאל את הרב אפשטיין, אם הוא אכל כבר ארוחת הערב או לא. זאת אומרת, אם תגיד שאכלת, אני מיד ילך ללמוד. אוכל אפילו לא יעבר לזה, אבל הוא אוכל כצריך, ממשיך ללמוד. אומר שהרב שטיימן אמר לו כמה פעמים, אין לך שלא מעניין אותי כלום, ואל תשכנע אותי בדברים. כל דבר אני מחשב, האם זה עציב לי לעולם הבא או לא, מה שלא נכון לי לעולם הבא, פשוט לא מדבר עליי. לא מטריד אותי, לא מעניין אותי. פעם שהוא חזר מאחד המסעות הכי זיג בחוץ לארץ, אז הביאו את החוברת עם תמונות, אז הוא מספר שהרב שטיימן הסתכל בחיר ואמרה, למעלה הכל מצולם. אין לי מה להסתכל בזה, אם זה היה נפקי מין, הייתי מסתכל, אבל למעלה הכל מצולם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור נפלא, שבוע בפני פרשת שבוע. בבית הכנסת שבמרכז בונוס איירס בארגנטינה, היה מלא, כולם באו לשמוע שם את השיחה של המגד מישורים, הרב הגאון רב מאיר מיכאל גרינבלד שליטה, הוא דיבר שם על הגודל העניין של אמירת הברכות בכוונה, אני אטומן, וכשהוא סיים את השיחה שלו, אז הוא דרבן אותם וקרא להם לקבל עצמם כאן ועכשיו, שעדיין הדברים ככה תחת רושם גדול, לקבל עכשיו קבלות טובות. באמת רבים וטובים קיבלו על עצמם באותו מעמד להתחזק, להתחזק באמרת ברכות, בכוונה, להתחזק בענייה של אומן כהלכה. עוברים שנתיים ימים, עוברים ולשוב הזמן לעשות דברים בקהילה. כבראשינו, גם בשנייה, הוא מסיים את הדרשה. ואז אנשים פונים אליו, להודות לו, לדבר איתו, לספר משהו אישי. אחד מהם היה מנכבדי הקהילה, הוא ניגש ומוטל, רוצה לספר לו משהו שהיה בבית שלו, לפני שנתיים, אחרי אותה דרשה, הוא מספר שבאותו דרשה שהרב חיזק את הציבור באמרה של ברכות בחבוני, אני השומן, אז גם הוא ובני המשפחה היו בדרשה, והם חזרו הביתה מתוך קבלה עצמית חזקה, להגיד את הברכות כראוי, בחבוני, בהתלהבות, וגם להקפיד שמישהו יענה אומן, ישלים את כתר הברוכה. אז ההחלטה הזאת הכניסה את הבית לעבירה רוחנית ממש קסומה, וכל אמירה של ברכה הפכה למעמד של חיבור עם אבא שבשמיים, שיפר את האווירה הביתית. וכך התקופה ארוכה חלפה, כשבני הבית כמעט התרגלו לאמירה של הברכות בחבוני. כמעט, לא בכדי, כי נכון שהאמירת הברכות כבר כראוי הפכה לשגרה, אבל הקבלה, מאז הקבלה לא יש שם ברכות רגילות. כל ברכה הייתה משמעות, כל ברכה זכתה בכבוד, כל ברכה נאמרה בכוונה. ממש כל ברכה הייתה רגע מרגש ונפלא. ואז הוא מספר בשעת ערב שגרתית ורגילה. קבלה דרמה, דרמה בבית. הוא מספר שהוא הפרנסה שלו, זה מסחר ביהלומים. השכונה שהוא גר, היא לא רחוקה, לא רחוקה משכונת פשע, אז הוא הקיף את הבית שלו בחומה בצורה, מצלמות משוכללות מסביב לבית, אזעקות בכל שער חלון. לא נכון די איתו, עד שהוא גם חיבר את הבית למוקדי אבטחה שונים. ממש הבית שלהם היה מבשר לכל דבר, אבל ברגע הזה שום דבר לא עזור. שעת ערב, שבאמת השעים הם מתגנת חביסות לילדים, שאוכלים ארוחת ערב, הדלת נפרצת בבום אחד גדול, שני שודדים, בריאי בשר, גבוהי גוף, עטויים ככה רעלות, שרק העיניים האכזריות נבטות מאחורים, פורסים לתוך הבית בצבחה, מקפיאה דם, שאקדחים נוצצים מהזרועות החסונות שלהם. הילדים קפו במקומם אחוזי שיתוק, והאימא, האימא רגע קודם, היא ניגשה למיני והמזגה לעצמה כוס מים קרים לשתייה, ועכשיו, סבי עמדה לברך, לברך שעה כול. נו, וכרגיל, היא ביקשה מהילדים להתקרב, התרכזה, תקלה בדף שכתוב את הברכות, ונעמדה, ונתכונה למעמד הברכה. התחילה להגיד ברוך, כשהדלת נפרסה, הייתה ממש בתחילת הברכה. היא לרגע הייתה בהלם, אבל לא יותר מרגע, היא מיד התעשתה, אומר, לא יודע איפה היא לקחה את הכוחות, אבל פשוט המשיכה לברך בכל רם. אורך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שעה קודניה ודבורי. היא ברכה את זה בכוונה, כי כמו שהיא התרגלה כבר, כאילו אין פה איזה שני שודדים מפחידים שעומדים כמה צעדים ממנה. והילדים, הילדים גם, כמו שהם רגילים, אנו אומן, אומן קולני, תוסס, אומן, כמו שאומן צריך להיות. הוא לא יודע, הוא אומר האבא, אם האומן זה תוך תקווה לנס, שהם הבינו מה שקורה, או שהם פשוט התרגלו ככה, לענות אומן רציני ואיכותי. ורבו יצאי, כשהם ענו את האומן, כל הילדים במקהלה, קרה לא יאומן. השודדים היו נראים עמומים, אולי נבלו מהצעקה של האומן, אולי מעובדה שאף אחד נזז, מה שבטוח, שאימה וחרדה הפכה אותם, הם פשוט ברחו, ברחו מהבית כאילו, מה שבא. הוא אומר, זה לא יומן, הרי בטוח שנתכוננו לשוד הזה, צריכו לפרוט את החומה, להיכנס הביתה, שום הזקה לא צלצלה, שום פעמון לא הריש. נכנסו בשעה כזאת שבעל הבית לא נמצא, לבית יש בו יהלומים, בקיצור עשו הרבה הכנות. אבל ברכת שעה קודניה ודבורה ביחד עם האומן כראוי, הבריחו אותה מהזירה, בלי שחוללו שום נזק. אז את כל הסיפור הזה מספר בעל המעשה, לרב גרינוולד, שהוסיף על זה גילוי מיוחד של האור החיים, שאומר שיש רבבה של מזיקים שמקיפים את האדם כל הזמן. רק כתוב בפסוק, איפול מציאות חו אלף, ואיפול מיניך. מזיקים, וירוסים, נגיפים, שודדים, גנבים, מציקים, שם ירחם. ומה הביטוח? איך אפשר להתגונן לפניהם? אז כתוב בפרשת בחוקוי צי, ומאה מכם רבבה ירדויפו. מאה הברכות שנאמרות כל יום, הן מנצחות את הרבבת המזיקים, הן הביטוח העוצמתי שלנו, של כל יהודי, כל מזיק, גדול או קטן, מזיק נראה כחבוי, גלוי כסמוי. כל אותה רבבת מזיקים כולה נעלמת, שהיהודי מאותר בעילה של מאה ברכות תמיד. הגאון, רבי שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה. רבה של אופקים, נודע כמובן בגאונות שלו, בדרשות מעוררות הלב. שאלו אותו פעם איך הוא הצליח לגדול להתפגע, מה סוד ההצלחה שלו? הוא אמר, מאה ברכות. הוא מספר שמגיל צעיר, הוא לקח על עצמו את העניין של מאה ברכות, להקפיד, להגיד אותם כראוי, להשקיע כוחות עצומים, בהבנה ובכוונה. זה הסוד. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. ואנחנו ממשיכים עם הוראות, הדרכות ומייסים, עם בורן שר התוירה, גרח קנבסקי, סיטה שנרשמו על ידי נכתו, רב הגאון רב אריה קנבסקי, מספר שבאחד הימים פנו למורן הגרח, שאלה שאומנם ברוך השם לא נוגע במישור נסבור ראי השם, אבל יש שהדבר משמעותי בעבורם. דבר על תקנות חדשות שנתקנו באותו זמן בבתי הסוהר בארץ, שבניגוד למה שהנהוג עד אז, החליטו לאסור על האסירים בבית סוהר ללבוש כלים וחליפות, אפילו בשעת התפילה. התקנה החדשה נפלה על האסירים כרם ביום בהיר, אסירים החרדים דבר השם, עשו מאמצים לבטל את התקנה, להחזיר דברים לקדמותם, ללא הועיל. שכך פנו בני המשפחה של כמה אסירים למור נגרח ושאלו אותו, יש שתי ברירות. או להילחם בהחלטה בתוך כותלי הכלא, לעשות מהומות עד כמה שניתן כדי לנסות ולשנות ההחלטה. התועלת מזה היא נוספת, שהמהומה תיתן כוח לאסקונים, נציגי הציבור שעוסקים בזה לפעול בעניין ביתר שאת. אלא שהמחיר הזה יהיה קשה, הם בעצמם יספגו אנשים קשים מהנהלה של הבית סוהר. האפשרות השנייה, הוא אומר, זה לא להילחם, זה פשוט לשבת בשקט, ותקווה שיצליחו מבחוץ לשנות את הגזירה, ואז להימנע מהאנשים, אלא שככה זה יחליש את נציגי הציבור. אתם שואלים מה הדרך הנכונה? והשיב מורן הגרח קנבסקי להודיע שהם צריכים לעשות כל מה שניתן, וכל מה שביכולתם, כדי לא לבטל את ההלוכה, כמו שנפסק במשתברו, שיאפשרו להם להתפלל כנהוג, עם מעיל וכובע, מה שהם יעזור שיצלוח. המעניין הוא שלפני שחלפה יממה, מעת התשובה של רב חיים בנושא הזה, השגוחה פרוטס מיוחדת, קיבלנו טלפון, להכניס את אחד מבחרי שירות בתי הסוהר, אלא מוכרת הוא הגיע, להתברך באיזה עניין אישי. כמובן, שהפגישה נוצלה בשביל לבקש על הנושא החשוב הזה. כשרב חיים חוזר על הדברים באוזניו, אמר שהוא יפעל, ככל שבידו לאפשר להם לקיים את ההלוכה וללבוש כובע וחליפה בזמני התפילות. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים שהתפרסמו בדברי שיח. נגיד רב שמעון ברכר, זכרונו לברכה, שנפטר לאחרונה, היה במשך כמעט 20 שנה קרוב למור נגרח קנבסקי, לא זז צד ושעל בלי תיאת איתו. המגיע, היה יכול להגיע לביקור של כמה שעות, נסיעה של 12 שעות, שביל ממש שאלה של כמה דקות, לקבל תשובה ולחזור. הייתה תקופה שהיה בא בקביעות פעם בחודש, רק להגיד שלום. יש עליו סיפורים מופלאים על האמון הסחכומים שלו, על ההתבטלות לגדולי תורה. פעם הוא הגיע עם הכובע הרגיל, היה לו כובע קנץ', הבן כדרכו העיר לו שילך כובע עגול, אז הוא מיד יצא מהבית, ישר לחנות כובעים, קנה כובע חדש. כמה גם כשהוא אמר לו שיקנה דירה בבני ברק, מיד הלך לקנות דירה. אמר לו לגבי הזקן, לא חיפש תירוצים לנסות להסביר כמה זה נראה משונה בארצות הברית. אלא מאותו רגע, הוא לא נגע בזקן. רב שלמה, הגאון רב שלמה קניבסקי, הבן של רב חיים סיפר שפעם רב שמעון ברכה אמר לו שכשהזקן התחיל לצמוח, אז הוא חשש מה הגיב השותף הגוי. להפתעתו, אומר לו השותף הגוי באחד הימים, עד היום הייתי נראה סתם ריקה, עכשיו אתה נראה יהודי. סיפר רם שאבא שלו היה איש חזק מאוד באופי, היה גיבור. לא נבהל מאף אחד, ידע היטב לעמוד על שלו, גם העסקים, בהתנהלות של ימום, גם בין אנשים, לא ויתר על כלום. מכל מה שהוא חשב שצריך לעשות. ככה סיפר הבן שלו. אבל כשהוא הגיע במד לפני גדולי הדור, משהו יהודה, חיים, שהיה קרוב מאוד אתם, הוא לא ירר לרגע כשהם אמרו משהו. כל השאר התבטל כלא היה. אין שני צדדים. עד כאן דברים נפלאים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. כמו שכבר למדנו, אחרי ברכת עירוב תבשיל נצטרך גם לגמר, וזה העירוב יהיה מותר לנו ליפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולעשות כל צורכנו מיום טוב בשבת. אמרה זאת לא הוזכרה במשנה ובתלמוד בבלי, אבל הוזכרה בתלמוד הירושלמי. לדעת הרמ"א ופוסקים נוספים, האמירה היא חלק מעשיית העירוב, דהיינו שתקנו חז"ל להזכיר את המלאכות העיקריות שמותרות על ידו, אם הוא החסיר באמירה אחת מהמלאכות, אז העירוב לא חל על אותה מלאכה, אסור לעשות אותה, ואם הוא החסיר את כל המלאכות, גם אם הוא אמר, אם יהיה מותר לנו לעשות כל צורכנו, אז העירוב לא חל בכלל. ויש אומרים שהאמירה רק מצווה לכתחילה, אבל בדיעבד, העירוב חל גם בלי אמירה. ולמעט אם הוא נזכר ביום טוב, שלא אמר את הנוסח הזה בזמן עשיית העירוב, ואין באפשרותו להקנות את החבצים שלו לאחרים, כדי שיעשו להם גם חוטן ברשות עבורו, אפשר להקל. כמו שכבר למדנו, מי שלא עשה עירוב תפשינין, ואין מי שיזיקה את העירוב של כל בני העיר, ואין אפשרות להקנות את החבצים שלו לאחרים, כדי שיבשלו בשבילו, אז הוא רשאי לבשל תבשיל אחד שיספיק לכל השבת, וגם ליפות פת אחת שיספיק לכל השבת. בין חוץ לארץ, שנמצא בארץ ישראל ביום טוב שני, שחל בערב שבת, ולא עשה ערב טוב שני, אסור לו לבקש מבין ארץ ישראל שאצלו זה יום חול, לעשות מלוכה עבורו לצורך השבת. ויש מי שצידד להקל בזה. מי שלא עשה ערב טוב שני, והוא נזכר בזה לפני שהוא בשל, הוא עפה לצורך סעודת יום טוב, אז הוא רשאי לבשל ולאפות כמה סוגים של טוב שני ומאפים לצורך השבת, באופן הבא, שמה? שמכל סוג יכין את כל הכמות הדרושה לו בבת אחת, בסיר אחד, או בתבנית אחת. וביום טוב הוא איתם קצת מכל סוג. מאכל שהוא שכח לטעום ממנו ביום טוב, הוא אסור לאכילה בשבת. יש מהראשונים שכתבו שאדם שצם ביום טוב, אז אסור לעשות מלאכה לצורך נפש גם באחרים שלא צמים. אם יום טוב חל בערב שבת, אז גם מעשה ערב דבשין, אם הוא לא רשאי לבשל ולפות צורך שבת, רבים חולקים על זה, אבל הרמ"א פסק כדעת האוסרים, ולכן למעשה צריך להחמיר. אבל כשיום טוב חל בערב שבת, ואין מי שיכין עבורו מזון לשבת, הוא רשאי לבשל ולפות לצורך השבת. אם עשה ערב דבשין, בערב יום טוב. המחמיר להימנע מאכילת מאכל מסוים, רשאי לבשל את המאכל הזה ביום טוב עבור אחרים, ויש שהתירו לבני אשכנז בארץ ישראל לבשל בשביל של פסח שחל בערב שבת, תוך שבת שלאחריה, קטניות, כמו שבזמננו, עושים בכל מקום בארץ ישראל בני ספרד, שהקטניות ראויות להם לאכילה ביום טוב. כל שכן שמותר לבשל מצה שרוי קני דרך למשל, צורך שבת, גם למי שנמנע מאכילה בפסח. עד כאן מניין דפיים בהלוכה שילמד היום. נחזור בקצרה מה שלמדנו אתמול. עירוב תבשילין נועד להתיר עשייה של מלאכות ביום טוב לצורך שבת. גם מי שמשער שהוא לא יזדקק לעשות ביום טוב, אלא מלאכות דרבון לצורך שבת, איך לעשות עירוב ולברך עליו. מי שלא עשה עירוב תבשילים בערב יום טוב, אסור בעשיית מלאכה ביום טוב תואר שבת, גם בחפצים של אחרים וגם בביתם. לכן אסור גם לאחרים לעשות מלאכה בחפצים שלו וגם בבית שלו. אישה בית בעלה וגם בנים שסמוכים בשולחן אביהם ונמצאים בבית, עושים לרחבת עירוב תבשילים בערב של בעל הבית, גם אם לא כלל אותם בעירוב על ידי זיכוי. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בשער הקדושה כותב רב חיים ויטל שהביטחון אין מעלה כמוהו. כמו שכתוב, אשרי כל חוסר בו, ומבטח הוא שלא יחסרו מזונותיו. כמו שכתוב, אשליך על השם יאהבך ויהיו חלקלך. ובתנאי, אומר רב חיים ויטל, שיהיה באמת בכל ליבו בלי שום פקפוק. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולנו המשך יום נפלא. חודש טוב ומבורך, הרבה הצלחה בחודש שלנו לפני, באוכניות ובגשמיות, בכל טוב סלם.